רדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, צהריים טובים. אתמול ראינו באמת משחק כדורגל טוב. ביתה ירושלים מנצחת 3-1 את מכבי תל אביב. אחד המצטיינים בביתה ירושלים היה, כן, ירין לוי. אחד העסקאות, באמת, אני רוצה להיות עדין, אבל זה אחת השערוריות הגדולות ביותר. העסקה היא הלכה ככה, כן, אם אני זוכר נכון, גדי קינדה למכבי חיפה, בתמורה ירין לוי בהשאלה לשנתיים לביתר, בנוסף ביתר קיבלה גם את אורי דהן בחינם, אורי דהן שמכבי חיפה לפני כמה שנים שילמה עליו להערכתי 650 אלף יורו קנייה מקריית שמונה, אז היא ויתרה עליו בחינם, ונתנה את ירין לוי לשנתיים בחינם, כשהוא עוד לא חתם על החוזה החדש במכבי חיפה. עכשיו, אתם יודעים, רבים הרימו גבה למה בכלל ביתר ירושלים רוצים את ירין לוי, וצריך להגיד את האמת, כולנו כאילו הרמנו גבה ואמרנו, ירין לוי, מה הקשר? אבל כנראה שמה שאלמור כהן ראה מ-100 דונם, לא ראו מכבי חיפה מה שיש להם מתחת לידיים. עכשיו, להחזיר את ירין לוי זה כבר עסקה המון המון יקרה. אז זו שהעסקה לא השתלמה מקצועית למכבי חיפה, כי מה לעשות, גדי קינדה לא באמת השפיע על מכבי חיפה בדקות המועטות יחסית שהוא שיחק. אבל עכשיו, להחזיר אותו זה כבר חוזה, אני חושב, פי 5 או פי 6 יותר יקר ממה שהיה אם הוא היה חותם בקיץ על הטיוטת חוזה שהם אולי הכינו לו, ומענק חתימה שאני מעריך שזה יהיה מעל מיליון שקל, ובתהליך הזה, מכבי חיפה גם איבדה 50% מהכרטיס של ירין לוי. 50% מהכרטיס של ירין לוי, אם אני רוצה להיות עכשיו כאילו נחמד ולחשוב על המינימום, זה בין 2.5-3 מיליון שקל כרגע. ה-50% הזה סביר להניח שאם הוא ממשיך את ההתפתחות שלו הילד, אז זה גם יהיה הרבה יותר. אני רק מקווה, שורה תחתונה, כי ירין לוי זה כבר עבוד, הוא יחתום במכבי חיפה יכול להיות, כן? אני לא אומר שלא, אבל העסק כאמור כבר יעלה הרבה יותר, ובשנה הבאה בינתיים לפחות ביתר מתעקשת, שהוא יעשה על פי החוזה אצלה ולא יחזור למכבי חיפה. אני מקווה שהכישרונות האחרים שיש בנוער, ואני בטוח שיש כישרונות בנוער, וגם ראינו את הבחור, את הילד הנחמד הזה, הרזי, שנכנס ממכבי נתניה, מניע כדור, היה בסדר גמור, ויש שם כנראה עוד כמה כישרונות. אני מקווה שעליהם לפחות מכבי חיפה יודעת איך להתנהל, ומה לעשות, ובמי להשקיע, על מנת שפרסות כאלה, כמו שיש עם ירין לוי, לא יחזרו על עצמם. ועכשיו אני רוצה להגיד, צהריים טובים לשלומו וייס, כתב וואלה, חבר הפאנל ושדר הפודקאסט 1-6. אהלן, שלמה, מה העניינים?
אהלן, צהריים ציונים. זה אפילו קצת יותר חמור ממה שאמרת על ירין לוי.
תסביר.
כי זה לא שעכשיו הביאו את גדי קינדה מביתר, ואתה יודע, שחקן מוכח, ואמרו טוב, טרייד וטעו. זה היה כבר גדי קינדה שכבר נמצא חצי שנה במכבי חיפה, ופשוט אמרו טוב, בואו נסיר את עננת הדביעה מעלינו, ונעשה את העסקה הזאת.
כן, מה אתה אומר באמת על זה? א' כל, מה הסיכוי באמת שנראה כאן את ירין לוי שנה הבאה, ומה באמת קורה עם עניין החוזה שלו?
לעניין החוזה, ירין לוי יחתום במכבי חיפה, אני מעריך שזה יקרה אחרי תום העונה כדי, אתה יודע, למנוע את כל הבלגן עם הקהלים, אתה מכיר את זה אפילו יותר טוב ממני, את מה שהלך בביתה רק שהתחילו לדבר נכון. על זה שהוא יחתום במכבי חיפה, אז אני מעריך להבנתי בקיץ זה יחתם רשמית, הוא יהיה שחקן מכבי חיפה, מבחינת החוזה, זה חוזה לחמש שנים, אולי שלוש ואופציה, אבל זה חוזה ארוך טווח, ומבחינת עונה הבאה, אני כרגע מבין שאברמוב אפילו לא רוצה לשמוע, הוא מבין שהלחצים של הקהל שם גדולים, אם הוא יסכים
שלמה ירד לנו מהקו, בוא ננסה להחזיר אותו כמה שיותר מהר, אבל גם שלמה ככה ממלא לנו את התמונה בנוגע לירין לוי, ומסביר לנו שגם אם הוא באמת בסופו של דבר יחתום במכבי חיפה, זה כנראה, נכון לעכשיו, לא יהיה שנה הבאה, זאת אומרת שנה הבאה הוא לא יהיה שחקן של מכבי חיפה עדיין, ובכל מקרה צריך להגיד שיעלה הרבה, הרבה מאוד כסף למכבי חיפה. שלמה, בואו נמשיך.
כן, אני אומר שלגבי העונה הבאה ספציפית, אני כרגע מבין שאברמוב, כמו שאמרת, לא רוצה לשמוע בכלל, הוא מבין שהקהל שם יכול אפילו להתהפך עליו ולשון העם נקרא זה כך, אם הוא יוותר על עונת השאלה הנוספת, כך שבאמת כרגע זה נראה שירין לוי יחתום במכבי חיפה בקיץ, אבל יישאר עוד עונה בביתה.
תעשה לנו סדר קצת במצבת הפצועים של מכבי חיפה לקראת ההתמודדות שלהם מול ביתה ירושלים בטדי בשבוע הבא, כי יש רשימת פציעות, לא ברור כמה זמן היעדרות.
כן, את ביתה ירושלים אנחנו לא נראה לא את איתן אזולאי ולא את קני סייף ולא את אילי חג'אג' וכמובן לא את מתנס נאואל שגמר את העונה, גם גדי קינדה שלא חזר עדיין לאימונים בגלל מצב רפואי שלו לא ישחק נגד ביתר. השאלה הגדולה ביותר, העננה שמרחפת זה מעל פדראו, הוא מרגיש כאבים חזקים בברך, הוא לא ישחק נגד ביתר, אבל הוא עדיין לא עבר את הצילום כדי שנדע באמת מה חומרת הפציעה שלו. מי שכן יחזרו לסגל זה ג'אבר ודולב חזיזה, אני מעריך שג'אבר יחזור ישירות להרכב בטח כשאיתן
אזולאי פצוע. אין גם הרבה ברירות, כן.
כן, בטח שאיתן אזולאי פצוע. ולגבי חזיזה הוא יחזור לסגל, עדיין לא בוא להרכב באמת.
מה קורה עם מכבי חיפה עם ההכנות לקראת העונה הבאה, שלמה?
ורק עוד דבר אחד לקראת ביתר, מכבי חיפה בלי מגן שמאלי, כי גם שון גולדברג שיודע לשחק את המגן השמאלי פצוע, גם רמי גרשון שיודע לשחק את המגן השמאלי פצוע, כמובן קני סייף פצוע כמו שאמרנו, מכבי חיפה מגיעה למשחק
הזה בלי מגן שמאלי.
אתה מבין? עד כדי כך אז אנסים בה יפתח כנראה נגד זה, ואתה יודע מה? אמרתי את זה לחבר'ה במשחק עצמו, אני חושב שהדבר הכי רע שיכול להיות למכבי חיפה זה שנראה עכשיו בגלל הפציעה שקני סייף את אנסים בה נותן 2-3 משחקים טובים.
נו, אז אולי בסוף החליטו להשאיר גם אותו, ואז בעצם מכבי חיפה,
אנחנו רואים את זה עם סברינה, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד רע באופן אבסורדי אם אנחנו נראה 2-3 פתאום משחקים שאומרים הנה הניצוצות של אנסים בה.
מצד שני זה פותר למכבי חיפה הרבה בעיות, הנה תסתכל, כמעט מכסת הזרים מלאה לעונה הבאה, אולי לא צריך לעשות שינויים.
לא, במקרה של סברינה אני מסכים איתך, זה השתנה וכנראה שהוא יישאר. לגבי אין סימבה, ממה שאני מדבר, לא אהבו גם את ההתנהלות לאורך העונה, בטח את כל העניין של הפציעות. הוא קשה לי לראות אותו נשאר, גם ריקרדיניו, שאגב גם הוא פצוע וגם הוא לא יהיה בסגל לביתר ירושלים. יש לו מתיחה בתאומים וגם הוא יעדר לפחות כשבועיים, אז שניהם לא יישארו.
שמה, זה הופך להיות משחק סופר חשוב, כי אם ביתר מנצחת היא עוברת אותך ומעפילה למקום השלישי. ואתה כן רוצה את המקום השלישי בלי קשר לאירופה, אתה רוצה לסיים במקום השלישי, ואתה בא לשם לפי מה שאתה מתאר לפחות עם סגל מאוד מאוד מדולדל.
כן, כן, סגל מאוד קצר, אנחנו נראה, כמו שאמרת, שחקנים כמו ארזי ועומר דהן, כמובן יהיה עוד בסגל, ויד חלאי יהיה בסגל, ואני לא אתפלא אם אנחנו נראה את תומר לנץ גם נכנס לסגל, אז אנחנו נראה הרבה מאוד שחקנים מקבוצת הנוער בסגל הקבוצה נגד ביתר ירושלים, וזה המשחק הכי קריטי, אתה יודע, כי בסופו של דבר, כמו שאמרת, זה ראש בראש, המקום שלישי, מכבי חיפה מבינה, ניצחון זה כבר 5 נקודות, וכנראה שהיא תסיים במקום השלישי, וגם מכבי חיפה רוצה בסופו של דבר, אתה יודע, לרשום ניצחון על ביתר ירושלים, או על מכבי תל אביב, או על הפועל באר שבע, על אחת מהקבוצות שארבע מקומות ראשונים. כי עם מכבי חיפה, אם תשים לב, עם 3 נקודות, אתה יודע, כבר פחות אנחנו מדברים על זה, אבל רק
שלמה? טוב, בוא נעשה ניסיון נוסף רק להעלות אותו, והפעם אנחנו מקווים שהוא יישאר באותו מקום ולא יזוז לנו, כי יש לנו עוד כמה דברים לדבר איתו, לא רק על מכבי חיפה, גם על דברים אחרים, ובדיוק הגעתי לשאלה החשובה, מה קורה בעניין של ברק בחר ושל גל אלברמן, מה העניינים שמה? האם הם נשארים, האם הם הולכים, האם יש איזשהו שינוי בהחלטות של ינקלה שחר. אז שלמה, שוב שלום, והפעם באמת השאלה הכי מעניינת בימים האחרונים, האם ברק בחר באופן סופי נשאר במכבי חיפה?
סופי אפשר להגיד, כי עוד פעם, זה גם מה שהתחלתי להגיד, מכבי חיפה עם 3 נקודות מ-24 מול הקבוצות בארבע הראשונות, ינקלה שחר בטח לא אוהב את זה. כרגע התוכנית של מכבי חיפה וכרגע גם מה שמבהירים לברק בחר עצמו שהוא ממשיך, שגם גל אלברמן שמעת אותך מדבר, כרגע התוכנית שהם ממשיכים. להגיד לך שזה סופי, אני בכלל לא בטוח.
מה קורה בהפועל חיפה? גם שם עניין המאמן עומד על הפרק, רוני לוי ממשיך, לא ממשיך, מסע ומתן שאנחנו מכירים כבר שנים אצל יואב קאץ, ויש לו גם קלף מיקוח, גל הראל, אז לא יהיה רוני לוי, אז גל הראל יהיה המאמן.
כן, לא יודע כמה גל, מישהו שאל את גל הראל, אם הוא רוצה להיות המאמן שמחליף את רוני לוי.
מה הוא יגיד לו? בינינו, שלמה.
לא, היחסים בין השניים מאוד מאוד צמודים. אז אני לא, אני, עוד פעם, לא יודע להגיד, אבל אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה את רוני לוי מאמן. אני מסכים איתך שזה העניין של יואב, אנחנו עוד נדבר על זה לא פעם אחת, לא פעמיים, וגם לא שלוש וארבע. אנחנו נדבר על זה לפחות בחודש חודש הקרוב עוד הרבה פעמים, כי יואב בסוף רוצה שזה יהיה בתקשורת, רוצה שידברו על זה. אתה יודע, אם הוא מחתים היום את רוני לוי, מה יש לדבר? זהו, לא ידברו יותר.
שמה, בעניין ג'רפי, אני חייב להגיד לך משהו, כי עשיתי קצת בירורים בימים האחרונים. הרי ג'רפי מחזיק בסוג של הצעה ממכבי תל אביב.
גם מהפועל חיפה.
יפה, בדיוק. אז להבנתי, בימים האחרונים הוא גם קיבל הצעה מהפועל חיפה, אבל ההצעה היא יחסית נמוכה למה שהוא רצה.
כן, הוא רוצה, יש שם פערים כספיים, וזהו, זה העניין. כי רוני לוי כן בונה את העונה הבאה, כן מדבר עם יואב קאץ על שחקנים, את מי הוא רוצה להשאיר, מי חשוב לו שהוא ייתן לו הצעות, מי לא. ובגלל זה אני חושב שבסופו של דבר זה עניינים שיואב אוהב למשוך. אני חושב שאם יואב היה רוצה לגמור את זה, יכולים להתכנס יום יומיים ולסגור את העניין של רוני לוי. לגבי ג'רפי, כן, ההצעה כרגע נמוכה, הוא גם, אתה יודע, כל עוד יש לו סוג של הצעות מקבוצות יותר גדולות, הוא רוצה ללכת ולנסות את מזלו. במכבי הפועל חיפה עדיין מקווים איכשהו שג'רפי יישאר, אבל כרגע יש פערים.
הבעיה במכבי תל אביב, זה, יש שם למעשה שתי בעיות. אחת, שהם גם לא כל כך מתלהבים מה שקורה עם ג'רפי בחודש, חודש וחצי האחרונים, והבעיה היותר חשובה היא שג'רפי מבין שלאורך השנה, העדיפות במכבי תל אביב, וזה גם נאמר לו לדעתי, היא שאופק מליקה יהפוך להיות השוער הראשון. וזה כבר פחות סקסי מבחינתו להיות שוער שני במכבי תל אביב.
כן, אבל השאלה עוד פעם, אם בסופו של דבר אופק מליקה, והאמת שראיתי אותו, ראיתי אותו קצת צמוד במונדלית, הוא באמת שוער עם פוטנציאל גדול, אבל כשאתה מתחרה מול אופק מליקה במכבי תל אביב, אני חושב שאם אני הייתי צריך לייצא לג'רפי, לך על זה ותנסה, לא תהיה לך הזדמנות יותר טובה מזה.
אבל עושה רושם, תקן אותי אם אני טועה, שאם הוא יקבל את ההצעה הנכונה מהפועל חיפה, הוא כן יעדיף להישאר.
כן, זה לא שעכשיו הוא בדיוק, זה לא שעכשיו הוא נעול, יש לו הצעה, כמו שאתה אומר, כתב להיות שוער ראשון, לארוך טווח, שהוא מאמין שמאמינים בו. אז כן, אם תהיה הצעה טובה, טוב לו בהפועל חיפה, הוא נתן פה שתי עונות מצוינות מבחינתו, הוא הגיע להיות שוער נבחרת ישראל פתאום, הוא מוערך מאוד. אם תהיה הצעה טובה כספית, ובטח לא לשנה אחת, תצטרך להיות לפחות שנתיים ההצעה הזו, אז ייתכן מאוד שג'רפי יישאר, אבל בהפועל חיפה, כבר, אתה יודע, חושבים כבר על היום שמעבר, ינסו למצוא את האופציה של ג'רפי, אבל אם יבינו שלא, אז ישר ילכו על שוערים אחרים.
איתמר נוי, מיימבו, שחקנים שגם השמות שלהם נקשרו לקבוצות גדולות יותר?
זה שונה, כי מיימבו בסופו של דבר קיבל הצעה כבר מזמן מהפועל חיפה, אבל הוא די נוטה או לחזור לצרפת, שזה משהו שזה החלום הכי גדול שלו, זו העדיפות העיקרית, או באמת להיות בקבוצה יותר גדולה כאן בישראל, עם קהל יותר גדול, עם תנאים אחרים מבחינת כל התנאים שמסביב, וגם שכר. אני יכול להגיד לך שהוא מכוון לשכר של בערך 300 אלף יורו לעונה, זה שכר שאין בהפועל חיפה, זה בטוח, גם למשתכרים הכי גבוהים.
שלמה, מעניין אותי לדעת מה אתה חושב. תראה, אני חושב שמיימבו בלם טוב לליגה. אני בכלל בכלל לא בטוח שהוא בלם שיכול לשדרג קבוצות גדולות שרוצות לרוץ לאליפות.
תשמע, אני מחזיק ממנו, אני חייב להגיד, אני חושב, okay. אבל ברמה ישראלית, אבל גם לקבוצות הגדולות, ברמה ישראלית, אני חושב שהוא בעלם נהדר. אני מסכים איתך, אני לא רואה אותו נגיד מצליח בצרפת, ראינו גם את דילן בטובינסקה שלדעתי הוא טוב ממנו, בטובינסקה טוב ממנו, מתקשה מאוד בליגה הראשונה בצרפת, גם את קורנו שהוא בטח אחד המגנים, אז אני חושב שהפערים בין הליגות מאוד גדולים, אבל הרמה הישראלית גם בקבוצות הגדולות לדעתי הוא יכול לשדר.
יפה, איתמר נוי.
תמר נוי, והפועל חיפה מאוד מאוד ישמחו לשאיר אותו, עדיין להבנתי עדיין לא קיבל הצעה להאריך חוזה, אלא אם השתנה משהו בימים האחרונים, אבל
גם צריך למהל, יש זמן.
אבל יהיה זמן הזה, ימצא את איתמר נוי בקבוצה אחרת, בדיוק כמו שמצא, אתה יודע, שחקנים בסדר גודל שלו, אפילו כמו גיא חדידה או סער פדידה, שהשתהו איתם, וסוף הם הלכו לקבוצות לא גדולות, קבוצות בסדר גודל של הפועל חיפה, אבל שהיו יותר רציניות במניתן.
שלמה וייס, אתר וואלה, שדר הפאנל, תודה. וכמובן שדר הפודקאסט 1 עד 6, תודה רבה לך והמשך יום
תודה,
נפלא.
תודה, תודה.
צהריים טובים, עמית פלטקביץ', שדר רדיו חיפה וערוץ הספורט, אהלן, מה העניינים?
אהלן, תומריקו, צהריים טובים, הכל בסדר.
מה שלומך?
בסדר, חם, יום חם היום.
יום חם, לך לחוף חדרה.
כן.
לא נעים, לא נעים בכלל.
ממש לא.
עמית, בוא נדבר קצת, בוא נתחיל גם איתך קודם כל על ירין לוי. מה אתה אומר על כל הסאגה הזאת? ראינו אותו אתמול, ראינו את ההתקדמות העצומה שלו. רוב הסיכויים שהוא גם יהיה תגלית העונה הזאת השנה בליגת העל. פספוס ענק, איך שאתה לא מסתכל על זה?
ברור, ברור. פספוס ענק, פשע מקצועי, פשע מערכתי. כל כינוי שתבחר הוא יהיה נכון. לא יכול להיות ששחקן כזה עובר מתחת לרדאר של מכבי חיפה ומגיע לביתר ירושלים. והוא יהיה תגלית העונה ובצדק. הוא בעונה יוצאת מן הכלל. בלא מעט משחקים הוא משחק את הקשר האחורי לבד, כי ברק יצחקי משחק מאוד מאוד התקפי.
העלים את סורו, העלים את סורו.
לא להאמין, תשמע, אתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על ה-all in, עוד מהתקופה של ברק בחר באליפויות, שבחלק מהמשחקים, משחק עם קשר אחורי אחד. הגיע ירין לוי, כמו שאתה אומר, העלים את סורו, השתלב יוצא מן הכלל בביתר ירושלים, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה מקצועית, ואני לא מצליח להבין איך דבר כזה, שהיה במחלקת הנוער של מכבי חיפה, כאילו בעצם עובר מתחת לרדאר והולך לביתר ירושלים. תשמע, זה שחקן מוכן, שחקן שאתה יודע, מוכח, ומה שהוא עושה בביתר ירושלים, אתה יודע, זה מדהים, כי ההתחברות שלו היא פנטסטית, אתה יודע, שנה ראשונה בוגרים, ביתר ירושלים, מועדון לחוץ, אני לא יכול להגיד לך שאני סימנתי אותו בתחילת הדרך, שהוא יהיה...
אף אחד לא סימן, בוא נהיה אמיתיים, אף אחד לא סימן. כולנו הרמנו גבה... כשהבנו שאלמוג כהן רוצה אותו לביתה ירושלים, וגם כשאני כן. דיברתי עם אלמוג, אני חייב להגיד, אז אלמוג אמר, כן, אני חושב שיכול להשתלב אצלנו, לא כשחקן מפתח בשלב הראשון, גם הוא לא חשב שהוא יגיע לרמות האלה כל כך מהר, אבל כן הוא חשב שאפשר לשלב אותו בביתה ירושלים, ולתת לו את הדקות האלה, וגם עצם זה עצם המחשבה להשאיל אותו לשנתיים, הראה כמה אלמוג כהן באמת מאמין בשחקן הזה, ואגב, צריך להגיד את האמת, כמה מכבי חיפה לא מאמינה בו, לא האמינה בו, כי אני אגיד לך למה.
למטבע יש שני צדדים, נכון? בדיוק. אני מסכים איתך.
כל עוד אמרו, ניתן אותו בהשאלה לשנה, בסדר. אתה אומר, אוקיי, גם אם הוא יתפתח, שיתפתח בביתה אחרי שנה חוזר. כשאתה נותן שחקן כזה לשנתיים, אתה לא מאמין בו. בוא.
אתה לא בונה עליו.
אתה לא בונה עליו, אתה לא מאמין בו. אתה גם שולח אותו מבלי שהוא חתם על החוזה, כי אתה אומר, אוקיי, אז הוא יחתום בשלב יותר מאוחר, הרי הוא לא יצליח בביתר.
כל הטעויות האפשריות, במקרה של ירין לוי, כל הטעויות האפשריות נעשו, ואתה יודע, אני לא רוצה להגיד, אין לזה מכילה, דברים כאלה קורים פעם בכדורגל, אבל זה פשע מערכתי של מכבי חיפה, אתה יודע, אני ראיתי אמש את הגול השלישי שלו, גול יפה כשלעצמו, אבל זה כאילו חץ לתוך הלב של מכבי חיפה, כאילו מה הוא עושה בביתר ירושלים, ומה הוא לא עושה במכבי חיפה. ולא האמינו בו, ואת יודע באמת, אני מסיר את הכובע בפניו, זה מועדון מאוד לחוץ ביתר ירושלים,
נכון.
הוא הגיע, הוא תפס מקום של קבע באחד עשר של ברק יצחקי, לא סתם אלמוג כהן סימן אותו, הוא ידע למה הוא מתאבד עליו במרכאות או שלו, והדובדבן שבכתפת, הגול השלישי, אבל זה לא רק זה, התיקולים...
לא, הגול פה פחות רלוונטי, נכון, זה גול ראשון נכון. של העונה בסך הכל, הכל בסדר.
אני אומר, אבל הבגרות, התיקולים, לקרוא את המשחק, הכושר הגופני, שמע, יש לו את כל החבילה, באמת, יש לו את כל החבילה, ואני לא מצליח להבין איך זה עבר מתחת לרדאר למכבי חיפה, לא מצליח להבין.
מכבי חיפה חייבת לשנות את הגישה שלה כלפי שחקני בית צעירים. חייבת להבין שמשם דווקא כן יכולה להגיע הפרנסה שלה.
יגידו לך, הנה, הכנסנו את הרזי.
עזוב, אני לא מתלהב מזה שהם הכניסו אותו ל-20 דקות.
גם אני לא.
הלוואי והוא ישחק עד סוף השנה, זה כן. הלוואי ובחלי להיקבל את הבמה עכשיו עד סוף העונה, זה כן. הרי אם הפועל תל אביב, סליחה, אם הפועל באר שבע מנצחת היום את הפועל תל אביב, למעשה מכבי חיפה הבטיחה אירופה. זה לא משנה אם זה 3-4, תריץ עד סוף השנה שלך 5 משחקים, תריץ בחמישה משחקים האלה את השחקנים שלך הצעירים, את חלילי, תריץ את תומר דהן, תריץ את חרמש, תריץ את הרזי, תן להם את הבמה.
אלי מלך בצד ימין, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. ברגע ששלוש וארבע זה כבר לא משנה, ואתה יודע מה? אלה שכן משחקים כדרך קבע, ראינו השנה מה הם שווים פחות או יותר.
נכון.
אז אין פה שום סיכון, אתה בפלייאוף העליון, כנראה ב-95% באירופה, זה הזמן באמת, כאילו, זה הבמה הכי אולי טובה לתת לשחקנים האלה, לילדים הצעירים הללו לרוץ, כי כמו שאמרתי, אתה יודע, אלה ששיחקו עד עכשיו, הביאו את מכבי חיפה בדיוק לאיפה שהיא נמצאת.
וגם צריך לדאוג שלא יחזרו מקרים כאלה כמו ירין לוי. ופה צריך לראות באמת שמכבי חיפה גם למדה מהטעויות שלה.
זה אמרתי לך, זה כשל מערכתי, נכון, כשאין אחד שיכול לצאת טוב מסגת ירין לוי. אבל יש פה כישלון מערכתי שכולם, לכל אחד יש חלק.
נכון, נכון, אני מסכים איתך. שחקן שהיה גם בנבחרות הצעירות, שחקן שגם מחלקת הנוער, שחקן הרכב בקבוצת הנוער של מכבי חיפה, היה צריך לזהות שם משהו יותר ממה שהחבר'ה במכבי חיפה זיהו. זאת צריך להגיד את האמת הזה, וזה מחיר כבד לשלם בסופו של דבר גם כלכלית, כי הם איבדו הרבה מאוד כסף, ועכשיו הם צריכים לשלם הרבה יותר כסף, ולזכור שבתהליך, שוב פעם, הם גם איבדו 50% מהכרטיס של השחקן.
נכון, נכון. עשו כל טעות אפשרית. זאת אומרת, אי אפשר לטייך את זה, או לנקות את זה מתחת לשטיח. עשו כל טעות אפשרית בכל לבל שתרצה מכבי חיפה. מקצועית, ניהולית. סגת ירין לוי, זה לא משהו שיכול לעבור לסדר היום.
אני גם בטוח שזה לא עבר לסדר היום. אם אנחנו מתקדמים, תגיד, מה כן הצלחת אולי למצוא טוב מהמשחק מול מכבי נתניה, מעבר לניצחון והשלוש נקודות?
כלום. אולי את הכניסה של הרזי. אולי את הכניסה של הרזי שאתה יודע, תפס וקיבל דקות ראשונות בבוגרים של מכבי חיפה, אבל אני אומר לך, שידרתי לא מעט משחקים של מכבי חיפה, למעשה כמעט את כל המשחקים, גם במשחקים שהיא לא ניצחה ולא הייתה טובה, אתה יודע, זה מה שראינו נגד מכבי נתניה, זה אחד המשחקים הכי חלשים של מכבי חיפה, בטח בשנה האחרונה, והיו לא מעט משחקים חלשים. הפעם היא ניצחה, אז אפשר לקחת את השלוש נקודות שהשאירו אותה במקום השלישי, אבל זה היה באמת סוגת תכלית רעה מאוד של מכבי חיפה. אין שחקן אחד שאני יכול לציין אותו. אחד. מתוך כל ה-11 וגם המחליפים, שאפשר לציין אותו. מכבי נתניה, קבוצה שהגיעה עם נקודה מ-12, עם 7 משחקים ללא ניצחון, ללא 3 שחקנים, גם ורגס, גם
תברש וגם זלטנוביץ'.
תברש וזלטנוביץ', עשתה בית ספר למכבי חיפה, הניעה כדור בכלילות, שברה את הלחץ בכלילות, הייתה מסודרת, אם הייתה לו יותר איכות בחלק הקדמי, זה משחק שבקלות הולך ל-3-4-1 למכבי נתניה. אני את מכבי חיפה ככה הרבה זמן לא ראיתי, והיו לי תקוות אחרי בלומפילד, אתה יודע שנראה גם כדורגל קצת יותר טוב, כי זה בסמי עופר והיריבה היא יריבה פחות טובה ממכבי תל אביב, וגם נראה איזושהי המשכיות ברמת המחויבות, הלב, הנשמה, האנרגיות.
אז למה זה לא מגיע? למה כל השנה אין את הרצף הזה, עמית?
כי הקבוצה לא מספיק טובה, הקבוצה לא מספיק טובה, הקבוצה לא מספיק מחוברת. זו פעם שנייה, תומר, אם אני לא טועה מתחילת העונה שמכבי חיפה עולה באותו הרכב, שני מחזורים ברציפות, וזה אומר הכל. אנחנו עוד אותו
וגם זה לא עזר.
וגם לא עזר, נכון? כי מה שהיה טוב למכבי תל אביב לא בהכרח טוב למכבי נתניה. במכבי תל אביב אתה בא להתגונן ולשחק על מעברים, אתה בוחר סוג שחקנים מסוים, מכבי נתניה אתה אמור לשלוט, אתה אמור להחזיק בכדור, אתה אמור לתת טון, ואמורים להיות במשחק הזה שחקנים אחרים. וצריך להגיד את האמת, מכבי חיפה לא קבוצת כדורגל מספיק טובה. נכון שהיא תתפוס את המקום השלישי או הרביעי, אבל זה גם בגלל שליגת העל שלנו היא לא חזקה ואני עדין. אבל מכבי חיפה גם כבודדים ובעיקר כקבוצה, היא קבוצת כדורגל לא מספיק טובה, ובגלל זה היא נמצאת איפה שהיא נמצאת, ובגלל זה, אתה יודע, אני מסתכל אחורה, חוץ אולי מה-60 דקות בטוטו טרנר נגד באר שבע ב-3-0, אני לא יכול לציין משחק אחד טוב של מכבי חיפה, או שני משחקים רצוף, משחק אחרי משחק או מחזור אחרי מחזור, מכבי חיפה עונה אכזבה ענקית.
עמית, אתה גם משדר ליגה לאומית, ויצא לך לשדר לא מעט העונה גם את הפועל פתח תקווה וגם את הפועל תל אביב. היום הפועל תל אביב בחצי גמר מול הפועל באר שבע. יש סיכוי?
יש סיכוי, כי זה כדורגל וזה משחק אחד, אבל הפערים גדולים. תומר, הפועל תל אביב, אתה יודע, עושה עונה יוצאת מן הכלל, אמש ראינו את הפועל פתח תקווה מהפעילה לליגת העל, ברכות לעומר פרץ. הפועל תל אביב תעשה את זה כנראה במחזור הקרוב. יש הבדל בין ליגת העל לליגה הלאומית. בטח שמדובר בהפועל באר שבע, שהיא קבוצה חזקה מאוד, איכותית מאוד, וחלום הדאבל שלה עדיין בחיים. אתה יודע, עם כל הכבוד לגוני נאור ולשבירו ולרוטמן ולטוריאל וללפקוביץ', זה טוב לליגה הלאומית. אני אופתע מאוד אם הפועל באר שבע לא תפיל הגמר. קבוצה שבאמת, קבוצה חזקה, קבוצה פיזית, קבוצה אגרסיבית, קבוצה מאומנת עם קנגואה וונטורה באמצע, אליאל פרץ, ויטור, אליאסי, תשמע, לופס, זה הבדלים, זה הבדלים. נכון שהפועל תל אביב אולי אפילו תביא יותר קהל לטדי, למרות שמדברים על חלוקה די שווה, אני עדיין חושב שהפועל באר שבע בסופו של דבר תעשה את זה, היא לא תטייל, למי שמצפה 3, 4 ו-5 זה לא יקרה לפי דעתי, אבל לפי דעתי בסופו של דבר הגמר יהיה בית"ר ירושלים, הפועל באר שבע.
תגיד משהו לגבי המפגש הפיקנטי הזה של אליניב ברדה, שאנחנו יודעים שהוא עדיין בנתק מאלונה ברקת, אבל בכל זאת מגיע למשחק מול הפועל באר שבע. זה גם לחלק מהשחקנים של באר שבע, אני אומר לך שזה מרגש.
ברור, ברור. תשמע, קודם כל אליניב ברדה הוא מנץ'. הוא סוג של נסיך בכדורגל שלנו, הרבה מאוד אוהבים אותו, גם כאדם וגם כמאמן. ברור שמבחינת השחקנים של באר שבע ששיחקו תחתיו זה לא עוד משחק, ברור שגם מבחינתו זה לא עוד משחק. אתה יודע, הפועל באר שבע הגיע להפועל באר שבע, זה בעצם הייתה תקרת הזכוכית שהפועל באר שבע שברה, שהחזירה אותו הביתה. והוא היה שחקן במועדון, והוא אימן במועדון, ולפי דעתי יכול מאוד להיות שבעתיד, כשהדברים קצת יתקררו, הוא גם יחזור למועדון. אבל מבחינתו היום אין ספק שזה ערב מאוד מאוד מרגש בשבילו, ואין לי גם ספק שהקהל של הפועל באר שבע יקבל אותו במחיאות כפיים ובאהבה ובאהדה, כי כל זאת, אליניב ברדה להפועל באר שבע זה משהו כמו רובן עטר למכבי חיפה או אלי אוחנה לביתר ירושלים.
כן, חבל שזה יסתיים ככה, אין ספק.
מסכים איתך.
שאלה לגבי הפועל פתח תקווה, ראינו אתמול, אני חושב, כמעט 8,000-9,000 איש באצטדיון באים לתמוך בהפועל פתח תקווה. שתי קבוצות עם הרבה קהל, וזה מה שאנחנו רוצים בליגת העל.
חד משמעית, אתה יודע שבתחילת העונה דיברו על העולות, אז היה ברור שהפועל תל אביב והפועל פתח תקווה ירוצו למעלה. נכון שכפר שלם והפועל רמת גן גם עשו עונה טובה, אבל עדיין קצב צבירת הנקודות של השתיים הללו היה קצב צבירת נקודות יוצא דופן. אני מסכים איתך, זה מועדונים עם קהל עצום, עם מורשת, עם תארים, עם היסטוריה, עם גביעים, עם אליפויות, וזה מה שאנחנו רוצים בכדורגל שלנו. אני לצורך העניין ביום שבת האחרון שידרתי את קריית שמונה עם טבריה, 150 איש ביציע, אווירה של משחק אימון, זה צחוק מעבודה. ואני חושב שבאמת מגיעות הרבה מילים חמות לעומר פרץ, להפועל פתח תקווה. ברור שהיא תצטרך להשתנות לליגת העל, זה משהו אחר לגמרי.
גם היא וגם הפועל תל אביב, שתי הקבוצות יצטרכו.
חד משמעית, חד משמעית. אבל הפועל פתח תקווה באמת עשתה עונה יוצאת מן הכלל. הרבה חבר'ה צעירים על שחקנים יותר מבוגרים שמגיעים, מכירים את הליגה, כמו רוחנה, זרים כמו ג'וסלין טאבי וצ'פיו קסונגה, ריבולייר, בתחילת העונה, ז'ובל, בני גולן. עשתה יופי של עונה הפועל פתח תקווה, ובאמת מגיע לשפוע ענק.
יפה. עמית פלטקביץ', שדר רדיו חיפה וערוץ הספורט, תודה רבה לך והמשך יום נפלא.
תודה תומר, צהריים טובים.
מבזק הספורט בחסות המתנות עלינו, מבצע אגדה בביג אלקטריק. על כל קנייה של אחד ממוצרי החשמל והאלקטרוניקה המשתתפים במבצע, אתם מקבלים מתנה לבחירתכם בשווי עד 1,990 שקלים. ביג אלקטריק, מתחם מבנה נשר וביג קריות.
צהריים טובים, נופר.
היי, תומר.
מה קורה?
בסדר גמור. טוב, נתחיל עם המשך ישיר לסוף השיחה שלך ושל פלטקה, עם ברכות להפועל פתח תקווה, שאחרי עונה אחת בלאומית, אתמול הבטיחה סופית את ההפלה.
שפו גדול.
חזרה לליגת העל, עם ניצחון 1-0 על בני יהודה, משאר של איתי רוטמן. הקבוצה של עומר פרץ רושמת הישג מרשים, חוזרת לבמה המרכזית, ושיהיה להם בהצלחה.
ואני מקווה שיהיה דרבי בשנה הבאה בליגת העל. כלומר, מקווה שמכבי פתח תקווה לא תרד ליגה. כן.
נעבור לעוד עולה נוספת, הפעם בפרמייר ליג. לידס יונייטד ומנור סולומון, כמובן, עולים סוף סוף אתמול.
בסטייל. הפרמייר
ליג באופן סופי, בסטייל. הקבוצה של סולומון הביסה 6-0 את סטוק סיטי. אגב, שניים מהשארים הוא בישל. העלייה, אגב, הפכה לרשמית רק אחרי הניצחון של ברנלי, שעלתה גם ביחד איתם. סולומון אמר בסיום, לקחתי סיכון כשהגעתי ללידס, אבל זה השתלם. העונה הזאת הייתה רכבת הרים מרגשת במיוחד, אני שמח מאוד, כולם חוגגים, וזאת הייתה המטרה כל העונה. אז שיהיה לו בהצלחה, אני מקווה שהוא יישאר שם.
סולומון, ואני מקווה שהוא יישאר שם גם.
יעשה עונת פרמייר ליג, כן. ונסיים עם קרב הקיצות בין הפועל חיפה לדיה סבא.
כן, הבנתי, ראיתי משהו אתמול.
קרב הקיצות חמוד במיוחד, אני אוהבת קצת, אתה יודע, שהעליינים לקראת הדרבי מתחילים להתחמם.
דיה לא פרייר בקטעים האלה, ראיתי.
בדיוק, אז שבוע וחצי לפני הדרבי, האווירה מתחממת, הכל התחיל כשהפועל חיפה העלתה לטיק טוק של הוידאו מהמשחק של מכבי חיפה נגד נתניה, שלירה כדור שפוגע בפניו של סבא.
וואי, זה טיור.
הוא לא נשאר, כמובן, בשקט, שיתף בסטורי וידאו שלו כובש בדרבי, וכתב, עדיין כואב לכם חמודים? לא נורא, פעם הבאה אני אגיע ממקום אחר.
כן, אבל אני חייב להגיד, אם אנחנו כבר מדברים על דיה סבא, פחות אהבתי את הבחיינות בנוגע לשער של...
זה אתה צודק.
כי זה שער עצמי קודם כל, מההתחלה היה ברור שזה שער עצמי, גם אמרו את זה הפרשן והשדר של אותו משחק.
אני חושבת שהמיללת שם עושתה קצת את הפדיחה שלה כשבהתחלה אתם נותנים את זה, לאו.
אז בסדר, היה להם קשה אולי להבין בזה, אבל בסוף הוא קרח.
מכל כך שקוף, תומר.
זה החלטה הגיונית, הגונה, לא צריך כל דבר לתקוף, גם לא צריך להיראות כאחד שמתחיל על כל דבר להתלונן. חבר'ה, שלוש פעמים דיה סבא היה צריך לקבל כרטיס אדום, עבר לא רע, הכל בסדר, יש החלטות ככה ויש החלטות ככה, אני באמת לא חושב שיש מישהו שמחפש את דיה סבא באופן אישי, בטח לא המנהלת.
ואין ספק שזה היה
ועוד עצמי. פעם, והוא צודק 100% בזה שהוא אף פעם לא נבחר, לא לשחקן השבוע ולא לשחקן החודש, חד משמעית הוא צודק, דיברנו על זה, אבל מפה להשליך על הדברים האחרים, אני פחות אהבתי.
מסכימה איתך.
לא תשלח.
איך תיקח?
חזרנו. ווינר. חזרנו. מה קורה, אוקנין?
מה קורה, תומר? צהריים טובים.
צהריים טובים, הכל בסדר?
הכל מעולה.
יש משחקים מעניינים?
יש משחקים מעניינים, יותר מעניינים מהפינג פונג שעשינו לפני התוכנית.
איך הרמה? איך הרמה?
יש רמה, יש רמה.
תודה רבה.
אנחנו נתחיל עם, כמובן עם חצי גמר גביע המדינה, הפועל תל אביב נגד הפועל באר שבע, ברדה נגד האקסיט, קצת יהיה מצחיק אם הפועל תל אביב תעלה והגמר...
זה יהיה סנסציה.
כן, והגמר עצמו יהיה בטדי, בגלל ההופעה של אושר כהן, אבל...
לא, הגמר יהיה בבלומפילד, לא בטדי.
בבלומפילד, נכון, והוא לא יהיה בסמי...
בגלל ההופעה של אושר כהן בסמי אופר.
הוא לא יהיה בסמי אופר, אז קודם כל שהפועל תל אביב יעברו את המשחק הזה, הסיכויים לא לטובתם, הם מקבלים יחס של 5.20, יחס מאוד גבוה, אבל לגביע, כמו לגביע, הקלישה ידועה חוקים משלו. תקו יניק יחס של 4.40, והפועל באר שבע, 1.45.
תשמע, תראה, קודם כל, הפועל באר שבע עברה בגביע גם את עירוני דבריה וגם את הפועל חיפה, בחוץ אגב את שתי הקבוצות האלה. מצד שני, הפועל באר שבע זה לבל אחר, היא עכשיו בשיא ההכנות שלה, בשיא הכושר.
זה לא יפגע קצת, אתה אומר?
לא. הפועל תל אביב גם נראית פחות טוב בשני משחקים האחרונים, גם לא כבשה. אני הולך כאן על הפועל באר שבע.
אני הולך על הערכה, ומשם אלוהים גדול. נמשיך עם הפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי נגד אסטון וילה, סיטי תוששה מהתקופה הנוראית שחוותה, כרגע במקום החמישי, נלחמת על מקום, תמיד אתה אומר על סיטי, נלחמת על מקום בליגת האלופות.
קורה, יש גם שנה כזו.
מנגד אסטון וילה, הודחה מרבע גמר ליגת האלופות, היא במקום השביעי באנגליה, ורוצה להבטיח מקום בקונפרנס ליג. אני רק אגיד לך נתון לפני שאתה מנחש, סיטי ניצחה את כל 14 משחקי הבית האחרונים נגד אסטון וילה, והיא... היום היא גם פוגשת את אסטון וילה בבית. סיטי 1.75, טקו 3.90, אסטון וילה 3.55.
אם אסטון וילה התאוששה מליגת האלופות, היא נתנה שם משחק ענק, אם היא צריכה להתאושש, 2.
אני הולך עם הסטטיסטיקה וסיטי תנצח בבית. נמשיך עם הליגה הספרדית הרותחת ברצלונה נגד מיורקה, ברסה מוליכה חולמת לאליפות ספרד, היא 4 נקודות מעל ריאל מדריד. גם ריאל מדריד וגם ברסה ניצחו בתוספת הזמן במחזור האחרון. היא פוגשת את מיורקה שהיא במקום השביעי, והיא גם חייבת ניצחון, היא רוצה להבטיח לעצמה מפעל אירופי. ברצלונה 1.20, תיקו 5.60, שים לב, מיורקה 9.60.
1.
אחת ברצלונה, אני חושב שברצלונה תימד בטקו, גם אחלה יחס, 5.60. אחלה יחס, טקו, מיורקה לא פריירים.
שמתי לב שאתה לוקח הימורים כאלה, אוהב לקחת טיפה הימורים.
אתה יודע, שאתה לא שולח עם כסף, אז זה קל להגיד.
נכון, נכון.
אז נסיים עם הליגה הצרפתית, נאנט מארחת את אלופת צרפת, פריז, שכבר הבטיחה בחודש מרץ את האליפות. נאנט נמצאת שתי מקומות מעל הקו האדום, חייבת ניצחון, נלחמת על הישארות בליגה, מנגד פריז מגיעה משוחררת, הראש שלה כבר בחצי גמר נגד האלופות נגד ארסנל, נאנט 5.70, תיקו 5.15, פריז 1.35.
רק נגיד שפריז סן ז'רמן לקחה את האליפות פחות או יותר בינואר כבר,
פחות
אוקיי?
פחות או יותר, כן.
אז איקס.
איקס, אני יודע, אני הולך על נאנט, כך היא חייבת הנקודות שלי להישאר בליגה, אז אם מישהו שולח את הטופס שלי, או שהוא מיליונר, או שהוא מתרסק.
עדיף שלא תשלחו בכסף.
עד כאן, תומר.
תודה רבה, אוקנין.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
איציק קלפי כתב וואן, צהריים טובים.
אהלן, תומריקו, מה קורה?
מה קורה, איציק?
אני חושב שלה פקקים, אני חייב להגיד לך. לא יודע, הווייז מראה על שעה נסיעה, אבל...
טדי, שמע לי, טדי, הולכים מוקדם. חצי יום, במיוחד משחק שהאצטדיון אמור להיות מלא, יוצאים מוקדם, מגיעים בצהריים, שים את האוטו, לך להרכבת הקלה, סע למחנה יהודה, תאכל טוב, תסתובב קצת, וקח את הרכבת הקלה חזרה, תאמין לי, אתה מסודר.
נראה לי שנעשה את זה, מה קורה?
בסדר, תגיד, איציק, בוא נדבר קצת, אתה יודע, שתי הקבוצות, אתה מכסה אותם, גם את הפועל תל אביב וגם את הפועל באר שבע. אני רוצה להתחיל איתך דווקא בהפועל תל אביב, הם באמת מאמינים?
תראה, משדרים אולי כדי להרדים, אבל משדרים שיחסי הרמות מאוד מאוד ברורים, ושיהיה קשה מאוד, ושהפועל באר שבע קבוצה איכותית.
עד עכשיו הם לא משקרים.
לא משקרים, אבל אתה יודע, יחד עם זאת אני גם שומע שחקנים שאומרים שעדיין מדובר במשחק אחד, שבו הכל יכול להיות, וגם מבחינת, אתה יודע, התקווה שלהם זה אולי למצוא את הפועל באר שבע ככה ביום פחות טוב, ושמע, זה יכול לקרות בקונסטלציה כזאת או אחרת. אני חושב שבהפועל תל אביב, אתה יודע, הם יודעים שמבחינתם גביע זה יהיה סנסציה ענקית, כי גם אם עוברים את הפועל באר שבע, יש את ביתר ירושלים וראינו איך היא נראית אתמול נגד מכבי תל אביב, אז זה אתגר כפול מאוד מבחינת הפועל תל אביב, אבל איך לבזות, אתה יודע, יש כאלה ש... בוא נאמר, רוצים לעבור את המשחק הזה בשלום, אבל יש כאלה שמאמינים מאוד, שמרגישים שזאת העונה שלהם, אתה יודע, זה נראה שגם בכדורגל וגם בכדורסל, החלומות של אוהדי הפועל תל אביב מתגשמים, אמנם בכדורגל, אתה יודע, יש מן הסתם עוד דרך לעבור, ליגת העל.
לא הייתי משווה בין הכדורסל לכדורגל, כי הפועל תל אביב, בסגל הנוכחי גם, אין לה סיכוי לשרוד לדעתי בליגת העלונה הבאה. היא תצטרך לעשות שינוי מאוד מאוד גדול, אבל נגיע לזה בהמשך. מבחינת המשחק היום, איציק, איזה שינויים הולכים לעשות? ברדה, איזה שינויים הוא עושה?
קודם כל, ברדה קצת מתלבט אולי להפיע את באר שבע עם מערך שונה של שלושה בלמים. קשה לי מאוד לראות אותו פותח במערך כזה, כי הוא לא פתח עם זה יותר מדי.
קשה לי לראות אותו מביא שלושה בלמים טובים למערך כזה.
גם נכון. וכשאני מסתכל בכלל על ברדה, אתה יודע, אין לו יותר מדי שפנים לשלוח. יש לו אחד עשר שחקנים שזה הרכב החזק. יש אולי קצת התלבטות בין מקריץ' לבין שבירו, אבל אני חושב שבסוף ברדה ילך משבירו בגלל המהירות. אם הפועל תל אביב יכולה לעשות משהו נגד באר שבע זה בעיקר בהתקפות מעבר, ויש את אוריאל ויש את רוטמן ושבירו, שמאז הפציעה של מילן מקריש בעצם מקבל את הקרדיט ונותן גול פה גול שם. מבחינת הפועל באר שבע, אני לפחות ממה שמסתמן, קודם כל אופיר מרציאנו שוער הגביע יפתח גם הפעם,
נכון.
ולא בפעם הראשונה שאנחנו נראה בהפועל באר שבע בגביע הולכת עם השוער השני, זה גם היה תחת התקופה של
ברדה. אם היא הלכה גם ברבע הגמר מול מכבי חיפה, אז בטח בחצי גמר מול הפועל תל אביב הוא יפתח.
נכון, ובסך הכל למרציאנו היה משחק טוב בגביע,
נכון,
מכבי חיפה, נכון. עם הרבה מאוד ביטחון, ומרציאנו, אתה יודע כמה הוא משמעותי בחדר ההלבשה של רן קוז'וך. עוד שינויים שמסתמנים להם זה יורי מדיירו, שמועדף באגף, וגם גריטה שיכול למצוא את עצמו פותח בחוד ההתקפה.
ואני חושב שגם פונק.
גם פונק, ואתה יודע, אחד הדברים שפחות מדברים עליהם, אם הפועל באר שבע תפתח עם שישה זרים, אז אתה יודע, הפועל תל אביב יש לה בסך הכל שלושה, שיכול מאוד להיות שאחד מהם יישב על הספסל, שזה מקריץ', יש לה את אנטוניץ' שהוא בלם מנוסה בין 34, ויש את אנריקה ג'וקו פרוסט פורטוגלי שהחתימו בינואר, אתה יודע, עדיין שישה זרים מול שניים, זה יכול להיות מאוד משמעותי, וגם הזרים של באר שבע הם זרים.
שמה, אין מה לעשות, בסופו של דבר, הפועל באר שבע בליגת העל, והפועל תל אביב בליגה לאומית, כרגע, עוד מעט זה ישתנה.
כן.
תגיד, בוא נדבר קצת על הפיל שבחדר, אל יניב ברדה.
שמע, אני חושב ש... אתה יודע, תומר, אל יניב ברדה והפועל באר שבע זה רומן ש... עדיין לא יסתיים, כי אני די בטוח שמתישהו אל יניב ברדה יחזור להפועל באר שבע.
אני לא חושב שזה יהיה תחת אלונה, אני חייב להגיד, ואתה יודע טוב מאוד כמוני שהשניים עדיין לא בקשר.
נכון. אתה יודע, ניסו באירועים פרטיים, כל מיני, לא עבד. סתם העניין אותי עונה הבאה, אתה יודע, הפועל תל אביב תגיע בליגה, בטוח, אולי אני מניח שיעשו טקס לברדה, זה יהיה מעניין, אבל עזוב יש עוד זמן עדיין. אבל מבחינת ברדה ברור שהחלום שלו זה לנצח את הפועל באר שבע, אתה יודע, הווינר, הוא מאוד מאוד רוצה להוכיח, הוא מאוד רוצה גם, אתה יודע, להיות בגמר, ויהיה מאוד, אתה יודע, במסיבת העיתונאים, תומר, זה היה מאוד מאוד מוזר לראות את
המפגש
הזה בינו לבין קוז'וך, לראות את אותו עם מיגל. אני רק רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה לחשוב מה עובר לו בראש, בטח לפני המשחק, אתה יודע, כשהוא יצטרך לעלות על קר הדשא, יש לו את המשפחה שהם ישבו בצד של הפועל תל אביב.
קודם כל שלא יתבלבל בספסלים, כן?
כן, כן. קודם כל. ותראה, המושבה בין שבעית בפועל תל אביב, אתה יודע, אם אני לוקח את כולם, זה שמונה אנשים.
נכון.
בין אם זה אנליסטים, פרימור, שחקנים, ברדה, לא מעט כאלה שמכירים היטב את הפועל באר שבע, פחות אחד שזה חתואל, מן הסתם ש... לא ישחק בגלל הצהובים שהוא קיבל.
כן.
בדיוק, ותשמע, זה הולך להיות מאוד מסקרן, אני חושב שבגדול, זה תלוי בהפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע תבוא שעננה, זכוכה, רכה.
שאנחנו יודעים שאין סיכוי שהיא תבוא ככה, לא אצל קושוך.
אני אגיד לך, אבל מה, אני אגיד לך מה כן אני חושב עליו, עניין הצהובים. יש ארבעה שחקנים שבסכנת צהובים.
נגיד אותם גם, קנגאווה, פרץ, לופס ובלטקסה. לא, אמרנו פרץ, קנגאווה, בלטקסה ולופס.
נכון, ואתה יודע, כשיש ארבעה שחקנים, כשיודעים שיש להם צהוב מרחף, לא יודע, אני שאלתי שחקנים אחרים שלא משחקים נסתם בהפועל באר שבע, איך זה להיות עם כרטיס צהוב? יש פה עניין של רכות, יש פה עניין שאתה קצת חושב על זה, מעניין מאוד איך זה ישפיע.
מצד שני, צריך להגיד את האמת, מה, יעדיפו כל הארבעה לחטוף את הצהוב בגביע ולא לשחק נגד נתניה, מאשר לחטוף אותו בטעות נגד נתניה ואז להפסיד את משחק העונה.
נכון, ותשמע, אם אנחנו שואלים את אנשי הפועל באר שבע, מבחינתם הם לא מתעסקים בחישובים, הם לא... מבחינתם כל משחק הוא יותר חשוב מקודמו, ולכן הם פחות מתעסקים בזה. אני חושב שאין מה לעשות, כולם עושים את זה.
בדיוק.
גם הפועל באר שבע צריכה לעשות את הכישורים האלה.
הם גם עושים, סמוך עליהם שהם עושים, עזוב את המשפטים שהם נותנים לנו ואת הסיסמאות האלה. כולם עושים את החישובים, כן, ובטח השחקנים עושים את החישובים האלה.
נכון, אבל לא יודע, אני חשבתי שקנגאווה לא יסחוב עד עכשיו, אבל אתה יודע, כששאלתי מה הסטטוס, איך עושים, מה עושים, הם מבחינתם אומרים, אם עכשיו הוא יכניס את נתניה, אז נתניה פתאום זה גם משחק חשוב, וזה גם...
זה בסדר, זה אני מקבל, אבל עדיין עדיף מול נתניה, מאשר במשחק העונה, מול מכבי תל אביב. בואו, עם כל הכבוד לנתניה.
אני מסכים איתך, מסכים איתך לגמרי.
תגיד, יש מצב שנראה איזה מחווה של הקהל של הפועל באר שבע לאליניב ברדה היום?
תראה, אני בטוח שאנחנו נשמע עידוד. קשה לי להאמין שלא, כאילו יש לברדה את השיר שלו בלחן של טוטים. קשה לי להאמין שאנחנו לא נשמע את העידוד הזה. אני אומר לך את האמת, אני חושב שבסוף הקהל מאוד מאוד אוהב את אליניב ברדה. אני חושב שאתה יודע, עצם זה שגם ברדה מגיע בתור אנדרדוג, זה אתה יודע, משהו שיכול ככה להועדה כדורגל ככה קצת יותר, אתה יודע, להגיש יותר בנוח עם עצמם להודד בזמן הזה. אבל אני חושב שתשמע, ברדה זה וקונצנזוס, יהיה מאוד מעניין לראות גם איך הוא, אתה יודע, יתנהל על הקווים. אנחנו יודעים שאני, אתה יודע, כמו זה אמוציונלי, וברדה, אתה מרגיש אותו על הקווים. תשמע, זה הולך להיות משחק עם כל הדברים שמסביב, אחד המעניינים שלי לפחות מסקרנים.
אני גם יעקב מקרוב, כי זה באמת מאוד מעניין אותי לראות את אליניב ברדה, ושנינו מכירים אותו מצוין, ויודעים שהוא גם רקשן, והמשחק הזה כן באיזשהו מקום. משפיע עליו, תן לי תוצאה, אימור, 90 דקות, הערכה, פנדלי, מה נראה לך?
שמע, אני חושב הרבה על מה יהיה ואיך יהיה. אני חושב, בתור אחד שמכיר את הפועל תל אביב, ואני רואה אותם באמת, אני רואה את אליניב ברדה מעמיד קבוצה. זאת אומרת, שחקנים יודעים איפה להיות, יודעים מתי לפעות, מתי לא. יש לי תחושה שזה יהיה ניצחון קשה לבאר שבע, או אפילו אולי הערכה.
וואו, אני חושב שזה ייגמר ב-90 דקות האמת, להפועל באר שבע. אני גם רואה את ההגנה של הפועל תל אביב לא טובה. לא טובה, בטח במשחקים האחרונים. ואני חושב שמול הלחץ של באר שבע, שכחנו לדבר על הלחץ של באר שבע, אבל אני חושב שמול הלחץ של באר שבע אלה הם מאוד קשה. איצי קלפי.
שער מוקדם, אני חושב שיכול לסגור את הסיפור מהר מאוד.
כן. איצי קלפי, כתב וואן וחבר, תודה רבה לך ותהנה היום.
אמן, תמריקו, תודה.
זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. יש משחק מעניין היום לראות, פיקנטי מאוד באמת, חצי הגמר, הפועל תל אביב מול הפועל באר שבע, באצטדיון בטדי. תודה רבה כמובן לאור על ההפקה והעריכה. אין לי את הקרדיטים? אין לי את הקרדיטים. נדב אוקנין, אור כוחן, אופר גאון שלב, אני בלי הזה, אני לא יכול פשוט. אם אני לא רואה את הקרדיטים, אני אבוד, אני לא מסוגל. ואור מה? אור מה? אתה רואה, ברח לי לגמרי. אור מאיר, אור מאיר, אתה רואה, ברח לי השם משפחה. ולאור מאיר, אז זהו, סיימתי את החובות שלי, סיימתי את החובות שלי, אנחנו נהיה כאן גם מחר, המשך יום נפלא לכולם.